רב מרדכי יוסף בן רב ינקב, המאה שילוח, נלמד מהלך. זה נמצא גם במאה שילוח, גם בביס ינקב, גם ברב צודק, גם בסדר שערים. נלמד היום מדברי מאה שילוח עצמו, מה שנכתב. יעקב אבינו. יעקב אבינו הוא דמות של השלמות. השלמות של עם ישראל, הבסיס של עם ישראל. יש אברהם, יש יצחק, אבל אצל אברהם, כמו שאנחנו יודעים, היה עדיין את ישמעאל. עוד לא היה ברור שלם, כמו שכתוב בזויר, כמו שכתוב באריזל. ואז מגיע יצחק, יותר מבורר, אבל עדיין לא ברור שלם, עדיין חסר, הברור, יש עדיין אפשרות של עשיו, ורק אצל יעקב אבינו, מיטתו שלמה, כל ה-12 בנים, כולם יחד מגלים את הקדוש ברוך הוא, וזה בעצם ברור שקורה אצל יעקב. יעקב אבינו מגיע לשלמות. כשיעקב אבינו עובר את התהליך בדרך אל השלמות, זה דווקא בגלל שזאת שלמות כזאת, זה קורה בדרך קשה יותר, רחוקה יותר. רק להמחשת העניין, יש לנו את הלשון הנפלאה בסוד ישורים וחול המועד סוכות. עוד ד', שבת חול המועד סוכות עוד ד', הוא אומר, כי הנקודה היקרה ביותר, השליך השם יתברך רחוק ביותר, כי בטוח בשפיר, הקדוש ברוך הוא מאמין במאוד בנקודה היקרה ביותר, ולכן הוא משליך אותה הכי רחוק, שתחפור את עצמה מתוך הלבושים, ותבקיע כל המסכים המסתירים ותחזור למקור שורשה. בסדר? דווקא הנקודה היקרה ביותר עוברת את המסלול הקשה ביותר, דווקא בגלל שהקדוש ברוך הוא מאמין בה שהיא תצליח לחפור את הדרך, לבקוע את המסכים ולחזור למקור שורשה מתוך כל הלבושים שהיא נסתרת בהם, ולזה הוא נמי בכוחה, ולכן יש בכוחה להיות הפנימיות מכל הלבושים אף הרחוקים מאוד, כי בשורשה הוא אור עצום הבהיר ביותר, שאורה מקיף באמת כל הלבושים, ושם הוא מסביר את זה לגבי שבת. אבל זה לשון יפה ומעניינת שמתחברת לרעיון הזה. דווקא חיים מסובכים, חיים שכוללים בתוכם כל מיני קשיים ודברים לא ברורים, הם אלה שמביאים את האור הכי גדול. היסוד הזה נמצא גם הרבה, גם ברב צודק ידוע, חוזר על זה הרבה בצדקס הצדיק, שאיפה שיש לאדם קושי גדול, דווקא שם מראה שיש לו מסוגלות גדולה. יש שם נקודה יקרה מאוד, שלכן דווקא האדם הזה יש לו התמודדות עם הניסיונות האלה או כל דבר כזה. אצל יעקב אבינו, הנקודה שבה הוא מתמודד מאוד חזק, אז בשביל זה נעבור לחזור שנייה לפרשת ויצא, דיברנו על זה בעבר בשיעור. בפרשת ויצא, המאה שילוח מתאר, מביא את המדרש. שיר למעלות אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מאין השם עושה שמיים וארץ. אומר המדרש, את המזמור הזה אמר יעקב אבינו. כשהוא יורד לחרן ויצא יעקב מבאר שבע וילך הרנה. אשא עיני אל ההורים, הוא פונה אל ההורים שלו, למלפני ולמעבדני, שלימדו אותי, להורים שלי שיצרו אותי, והוא בא ואומר, תראה אותם, תראה אותי. ואז חזר ואמר, אומר המדרש, מה אני מובד סבריי מן בוריי, מה אני מאבד את תקוותי בבורא שלי? לתנה מוביד סבריי מן בוריי, כן, לפורקנך סברית השם, ישועתך קיוויתי השם, אני לא מאבד את תקוותי בבורא שלי, אלא חס ושלום, אלא עזרי מאימא השם. מסביר המאה שילוח, מה היה הפחד של יעקב אבינו, אשא עיני אל ההורים, מסתכל על ההורים שלו, והוא כמעט מאבד תקווה, עד שהוא מתחזק בעזרי מאימא השם, עושה שמיים וארץ, וחוזר לתקווה ולאמונה. אז הוא אומר, כשיצא יעקב מבאר שבע, ולא היה לו לחם לאכול, ולא שום דבר, והוא צריך ללך אל לבן ולעסוק בצון למען פרנסתו, נפל דעתו מאוד. נפל דעתו מאוד לאשר, בגלל, היפית, וראה עצמו קטן מאוד נגד אבותיו, כי הם לא היו צריכים כלל להביט לענייני עולם הזה, והיו עוסקים תמיד בעבודה ובמעשה מרכבה. אברהם אבינו, בונה, עושה חסד, מה הוא עושה כל היום? מדבר דיבורי אמונה. רמה גבוהה, רמה נמוכה, בסדר, אבל הוא מדבר כל היום דיבור האמונה, הוא עוסק באמונה. יצחק אבינו, אפרות סבור ומונח על גבי המזבח, צדיק קדוש פרוש מהעולם לגמרי. ואומר, ומה אני? אני אמור להתעסק עם בעת יחם הצון המקושרות, עקודים, נקודים וברודים, זה אמור להיות העיסוק שלי? שם אני אמור להיות מונח? נכון, בעביד את היתורי, אין בזה בעיה, אבל למה זה צריך להיות אתרית בעביד את היתורי? למה נגזר עליי משמיים להתמודד עם דברים כאלה בעולם כזה, להתעסק עם דברים כאלה במעשה דיבור ומחשבה? למה אני אמור להיות שם? והוא יצטרך לעסוק בדברים קטנים כאלו? אשא עיני אל ההורים, אל ההרים, הוא מסתכל על ההורים שלו ונשבר ליבו בקרבו ונפל דעתו מאוד. למה, לרבון השלם, למה אני צריך להתגלגל למקום כזה? הוא היה מעדיף להיות בפרישות מהעולם, לשבת בבית של אבא שלו ללמוד תורה, ללכת לשם ועבר ללמוד תורה, והנה משמיים גוזרים עליו לצאת לחיים קשים ולא פשוטים, בגשמיות וברוחניות. גם מבחינה כלכלית, אליפז לוקח לו את כל הרכוש, הוא הולך עכשיו לסבול. הייתי ביום מחלה ניחורה וקרח בלילה ותידת שנתי מעיניי. זה לא הולך להיות קל ולא הולך להיות פשוט, וגם מבחינה רוחנית. עם מה אני אמור להתעסק? בסופו של דבר אנחנו יודעים שמה זה הקודים נקודים וברודים. זה איזה גילויים נפלאים בעולמות העליונים זה הדבר הזה. כמו שהזוהר הקדוש מגלה לנו והאר"י הקדוש מגלה לנו. ברור, אבל זה הסוף. כשזה קרה יעקב אבינו התמודד עם זה. ובמקום הזה חזר ואמר לתנא מובד סבראי ממבוריי, לא מאבד תקווה בקדוש ברוך הוא. היינו, אף שהם היו בדברים גדולים, ההורים שלי, ואני רואה את עצמי בדברים קטנים, מכל מקום, גם בזה יש עבדות השם יתברך, כי יוצר הכל הוא, עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ. הוא מחזק את עצמו בידיעה שיוצר הכל הוא, אז זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני, אז אני הולך איתו. בהליכה הזאת עם הקדוש ברוך הוא, יש דבר שהוא מאוד מאוד קשה. למה? כי זה משתנה כל הזמן. כי זה לא קו. אין פה מהלך, אין פה דרך. ולכן, מה שקורה זה כמו שאני עובר למאה השילוח בפרשת ויחי, הוא בא ומדבר על העניין של יעקב אבינו. הוא אומר ויומר, ויומר, אברהם אבינו אומר, האלוקים אשר התהלכו אבותיי לפניו, האלוקים הרואה אותי מעודי עד היום הזה. הוא אומר, מה זה הביטוי הזה? האלוקים הרואה אותי מעודי עד היום הזה. הוא אומר, היינו, שיעקב אבינו היה מקטין עצמו נגד אבותיו אברהם ויצחק. ואמר כי להם היה חוכמה ובינה גדולה מאוד, עד כי הרחיבו את רצון השם יתברך מעצמם. זאת אומרת, אברהם אבינו ויצחק אבינו היה להם כזה כוח, שהם ידעו מה הקדוש ברוך הוא רוצה מהם. אברהם אבינו ידע שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנו שיראה טוב, ישאל מיהו בעל הטוב, יבין שצריך לדבוק בטוב הזה על ידי עשייה טוב לאנשים פה בעולם. ואז הוא שם אוהל, מביא שם אוכל, שתייה, מלווה אנשים, מדבר איתם דיבורי אמונה, נותן להם חוויה טובה ומעצים את החוויה הטובה הזאת עד רמה שהם עצמם מתחילים לחוות טוב בעולם ומגיעים לאמונה. זאת אומרת, אברהם אבינו יודע מה התפקיד שלו בעולם, ולכן הוא מסוגל לרוץ קדימה, היו מרחיבים ומתפשטים, ואף אם פתח להם השם יתברך פתח קטן, הקדוש ברוך הוא מאיר לו נקודה אחת, הציץ עליו בעל הבירה, אברהם אבינו יש, ואותו דבר גם יצחק בדרך עבודה שלו, היו מרחיבים ומתפשטים אותו בחוכמתם כדי לעשות רצון בוראם. והבינו אף בדבר שלא העיר להם השם יתברך מפורש. זאת אומרת, יש להם את הכוח לאברהם ויצחק, הם יודעים מה הקדוש ברוך הוא רוצה מהם, והם יכולים לרוץ קדימה. זאת אומרת, הוא מבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו, ולכן גם דברים שהם לא כתובים מפורש, הקדוש ברוך הוא לא אמר לו מפורש, הוא יודע מה לעשות. זה הכל נכון אצל אברהם ויצחק. אבל יעקב אומר, אשר התהלכו אבותיי לפניו, היינו שהיו הולכים, התהלכו בכוחם, הם הלכו לפניו, הם הלכו מכוח עצמם. אבל אני, האלוקים הרואה אותי מעודי עד היום הזה. הוא כל הזמן רואה אותי, הוא לא ראה אותי, נתן לי וכיוון אותי בדרך ואמר לי רוץ. אלא כל הזמן רואה אותי, מעודי עד היום הזה. היינו, אומר המאה השילוח, בכל פרט מעשה שאני עושה, אני צריך שהשם יתברך יאיר עיניי איך הוא רצונו יתברך. כל פרט שאני עושה, אני צריך שהקדוש ברוך הוא יכוון אותי. אין לי מושג מה אני עושה. אין לי מושג מה הקו שהקדוש ברוך הוא מוביל אותי בקו הזה. ואף בזה המעשה שראיתי איך הוא רצונו. כבר היה משהו שהתנסיתי וכבר בחרתי נכון. אף אם רצונו לשנותה, אם אני רוצה לעשות את הדבר הזה פעם שנייה, מכל מקום צריך אני לראות גם בפעם השנית איך הוא רצונו יתברך פעם שנייה. צריך לבדוק את כל הסיפור הזה מההתחלה. אין פה שום דבר שהוא ודאי וברור. הדרך בה הקדוש ברוך הוא מוביל אותי זה הדרך של מידת הדעת. מה זה מידת הדעת? כמו שהגאון מווילנה מסביר בפירוש שלו על משלי, ספר שיר השירים זה ספר החוכמה, ספר קהלת זה ספר הבינה, כן, זאת ידיעה וזאת התבוננות בבריאה, זה ספר קהלת, וספר הספר המגילה של ספר שיר, ספר שיר השירים קהלת ומשלי. משלי זה ספר הדעת. עכשיו, בספר הדעת עצמו הוא גם כלול מחוכמה, בינה ודעת. העשרה פרקים הראשונים זה חוכמה, השישה פרקים האחרונים זה הבינה, ומפרק י' עד פרק כ"ה, אלו הפרקים של הדעת. ולכן בפרקים של הדעת, אומר הגאון מווילנה, בהתחלה של הפירוש שלו על משלי, כל פסוק פשוט מתחלף באמצע. בית גאים יסך השם, יצא גבול המנה. זה טוב, זה רע. זה טוב, זה רע. זה טוב, זה רע. וזה פשוט קופץ מפסוק לפסוק. באותו פסוק עצמו יש כל הזמן כפלות של טוב ורע. כי זה דעת. אתה תמיד כפולה משתיים, ולכן היא כל הזמן מאוד מאוד גמישה ומשתנה. ואי אפשר לעמוד עליה, כן? להבין אותה בשעת מעשה. למה הדברים כך? לפעמים כך, לפעמים כך, ומשתנים מרגע לרגע. הדרך של אברהם ברורה, הדרך של יצחק ברורה, הדרך של יעקב, בגלל שהוא בחינת הדעת, בגלל שהוא לקחת את הידיעה הגדולה, לחיות אותה, בסדר? ולהביא אותה אל כל פרטי המציאות, מהר, לשדה, עד בית, בית אלוקים, בית שחי עם אלוקים, עם האישה, עם הילדים, עם הצון, עם הבקר, להביא את הקדושה להתפשטות באיברים, לא רק במוח ולב, שזה בעצם הכוח הקצום של יעקב אבינו. הדבר הזה הוא פשוט מורכב וכולל המון המון פרטים שהדרך לעשות אותם בצורה שהם משתנים כל הזמן ולהיות, לחיות עם הקדוש ברוך הוא. כי יוצר הכל הוא. עזרים עם השם עושה שמיים וארץ בגישה של לט ענה מובד סבריים מבורי. הקדוש ברוך הוא הוביל אותי לפה והוא יוצר הכל, אז אני הולך איתו. למרות שאין לי מושג למה אני צריך להתעסק עם הדבר הזה. זה כוח עצום שהקדוש ברוך הוא מוביל את יעקב. עוד פעם, יעקב אבינו עצמו יש לו שלבים שונים בחיים. יש שלב מסוים שהוא עוד לא קולט את זה, הוא עוד לא מבין את הדבר הזה. הוא רק יודע שהוא מתמודד והוא מנסה לעשות את הכי טוב בתנאים הקיימים. ויש את השלבים המאוחרים יותר, שזה ישראל אחרי המאבק מול צרו של עשיו והניצחון. למרות שהוא מקבל מכה בגיד הנשה, אבל יש שם ניצחון, לא אשלך אחר כי אם ברכתני, הוא אחרי אם הוא ילך או לא, ואז לא יעקב יקרא עוד שמך. אתה לא תהיה עוד עסוק רק בעקב, בעשיו הוא הענק הגדול, וידו אוחזת בעקב עשיו, אתה תופס אותו בקושי בעקב. לא כי קטון יעקב ודל, בקטנות ובדלות, בעוני, וקושי בגשמיות וקושי ברוחניות, ומתוך זה ניסיון להתמודד. אלא במצב של ישראל, ישר אל, ישראל, לשון שררה, הוא יודע מה הוא עושה, יש לו ביטחון במה שהוא עושה. ומשם הוא מגיע לשלב שבו הוא יורד למצרים, הוא חשב כבר שהוא הגיע למנוחה. עדיין לא, יש עדיין את לא שלבתי ולא שקטתי ולא נחתי, ויבוא רוגז וביקש יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו, כן, ועוד ועוד ועוד, והוא עדיין, החיים האלה של ההתמודדות שהקדוש ברוך הוא מוביל אותו בתוך איזה לונה פארק, כן, מצד לצד, ממקום למקום, גם שהוא כבר בטוח שיופי, הנה חזרתי לארץ ישראל, ושבתי ושלום אל בית אבי, והיה השם לי לאלוקים, הולכים לגאולה, ובום, מתחיל לחטוף מכות חדשות, תהליכים חדשים, דברים קשים מאוד להבנה בזמן שהם קורים. ולתנה מובד סבריים מבורי, פה הקדוש ברוך הוא מוביל אותי. ואז בדרך למצרים הוא כבר מקבל את הגילוי. כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אהלך גם עלו. כמו שהזוהר פרשת ויחי אומר, אתה עצמך, הגוף שלך יעלה לארץ ישראל. אתה מגיע בשלמות. לא רק זה, גם כל הצאצאים שלך, כל השישים ריבו יגיעו בשלמות. כמו שהסוד ישרים כותב בשבת חול המועד סוכות, באות ג' יעקב נשא סוכותה, כן? אז הוא מביא שם, הסוד ישרים, הנה יש את הלשון שלו, לא, סליחה, זה בשבת חול המועד סוכות עוד יוד. ואיבן לו בית, דה סוכה, שאומר, בפסיעות שהלכו האבות הקדושים, הלכו כל ישראל אחריהם. ושת, שת 600 אלף, כתוב בזוהר הקדוש שמות, דלת עמוד ב', שית 100 אלף רתיחים קדישים נחתו עם יעקב למצרים. 600 אלף מרכבות קדושות ירדו עם יעקב למצרים, וכולוס ליקו מתאמן כדנפקו ישראל ממצרים. וכולם עלו משם ממצרים, כאשר עם ישראל יצאו ממצרים, ועשו בני ישראל מרמסס סוכותה כ-600 אלף. אומר שם הזוהר, אילן, שית 100 אלף רתיחים קדישים דחנתו עם יעקב. אומר הסוד ישרים, אותו התפשטות מקדושה שירד בתחילה עם יעקב אבינו לכל ההסתרות, אותה הקדושה בעצמה עלתה אחר כך ביחד עם ישראל מאותם ההסתרות. נמצא אשר מזה שיכולים לעלות מכל ההסתרות, נתברר שישראל הם חלק השם ממש, אשר אין שום הסתר יכול להסתיר חס ושלום באדם. פה יש את הגילוי המאוד מאוד גדול שיעקב אבינו מקבל. הקדוש ברוך הוא מגלה ליעקב אבינו, תדע לך, אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי יעלך גם עלו. אני נמצא איתך. אבל אתה יורד עכשיו, וזה לא ברור ולא מובן. ומה תחליטו זה, כלשון המשך חוכמה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני איתך בסיפור הזה. אני מוביל אותך, יוצר הכל הוא, שאתה מתחזק באמונה, זה באמת ככה. אתה הולך לחיות בארץ מצרים, ויחי יעקב בארץ מצרים. ושם אתה תראה איך שאתה דווקא דרך התהליך הכל כך מפותל שעברת, המבוך המוזר הזה, שאתה לא מבין למה הגעת לפה ולשם ולפה ולשם ונזרקת כל כך, לא, זהו, עכשיו הגעת למנוחה ונחלה, התאימו הקדוש ברוך הוא מעין עולם הבא, כמו שכתוב במדרש, זום אאוט, בדרך כלל את התוצאות של המעשים שלנו אנחנו רואים רק בעולם הבא, הקדוש ברוך הוא אומר לו, בוא תראה, כל המבוך הזה, שרק ימינה או שמאלה, ימינה או שמאלה, וואו, נבחר ימינה, כי זה נראה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, ואז עוד פעם נתקעתי, ימינה או שמאלה, כמו שלא, מה אתה רוצה ממני, מה זה הספקות האלה כל הזמן, מה זה הבלבול הזה כל הזמן, למה אין פה, יופי, הנה, זהו, זאת הדרך לחובה, ואשמע כל מאחריי אומר, אבל עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ורק כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, בוא, 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 צא רגע, תצא כמו על הקסדרה, תסתכל על כל המבוך, אתה רואה את המסלול שעשית? אתה רואה איזה ציור יפה? איזו אומנות יצרת? והאומנות שהקדוש ברוך הוא מראה לו שהוא עשה, זה אתה בנית עולם שכולו מתאחד בנקודה פנימית אחת, להכיר את הקדוש ברוך הוא. ועשית את זה בכבשים, ועשית את זה בהתמודדות עם דינה, ועשית את זה בהתמודדות עם עשיו, בהתמודדות עם לבן, בהתמודדות עם יוסף, ועוד המון התמודדויות, ורחל, ולאה, וזה משתנה, וזה גדל, וסיפור כזה, וסיפור אחר, וכל כך הרבה סיפורים, וכל כך הרבה דברים, וכל הדברים האלה שניסית, והתאמצת, ובחרת בטוב, כל הבחירות הקטנות האלה יחד הצטרפו לציור ענק. וזה בעצם הכוח של יעקב אבינו. אנחנו רואים דומה לזה אצל רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי בתחילת התרזותה, כן? אני לדודי ועליי תשוקתו, כל יוי מבחד, כתירי, סקטרן בי, בקודשו בריחו. אז מפרשי הזוהר אומרים שם, כך והכתר והכבוד ראיתי מביאים, מפרשי הזוהר מפרשים, רבי שמעון בר יוחאי אומר, כל החיים שלי ניסיתי להיות טוב, ניסיתי לעשות טוב, השתדלתי. ניסיתי. זה הלך? הצלחתי? לא היה לי מושג. איך הלך הסיפור של רב אברמות חמלך? סיפור שאני מאוד אוהב. רב אברמות חמלך, הדרשן הידוע מארצות הברית, הרי בעבודה שלו הוא גם בדחן. הוא מספר שיום אחד התקשרו אליו פה מהארץ, אמרו שיש פה חתונה וצריך לעשות את הבדחנות, ואין אין מי שיהיה, אז בוא תעשה את זה דרך הטלפון. הוא אומר, לא ניסיתי דרך הטלפון, איך עושים את זה? אבל לא, לא, אנחנו נחבר פה את הטלפון לרמקול, ואתה תשב שם ותגיד מה שצריך, תדע את הסדר. דברי התעוררות לחתן, עד שהוא מוריד דמעות, ואז צחוקים, ואז בדיחות, כן? דברי חידודים, ואז גם להביא את, את, את לקרוא לדודים, ולהזכיר את הסבים והסבתות, מה שצריך. לא, בסדר, מה הוא יכול לעשות? הוא מתיישב בחדר, ריק, מול הקיר, לוקח את הטלפון, אין תגובה, הוא לא שומע כלום, לא רק מדבר, מתחיל ואומר את כל הגרמן, החרוזים, והלחתן, ופה ושם. הוא לא יודע, זה מרגש, לא מרגש, אין לו מושג, מקשיבים בכלל שחתן עסוק להגיד מזל טוב לאנשים, אין לו מושג מה קורה, אבל הוא אומר, עד שנראה לו שזה כנראה כבר מספיק, ואז הוא עובר לשלב השני, ואז הוא אומר בדיחות. הוא אומר בדיחה, אף אחד לא צוחק, הוא לא יודע, אין לו מושג, אבל הוא מנסה, מה אפשר לעשות, כן? הוא מנסה להגיד, אז הוא אומר, ואז עוד בדיחה, ועוד בדיחה, ונותן זמן לצחוק, והוא אומר עוד בדיחה. אין לו מושג אם כולם צוחקים איתו, צוחקים עליו, אבל מה יכול לעשות? אתה לא עושה את שלו. ייצור, ואז הוא ממשיך הלאה ומתחיל לקרוא לדודים ולזה, למצווה טאנס. ייצור, עושה את העבודה, אחרי שעתיים הוא אומר, די, נגמר לו, פשוט לא מסוגל יותר. אז זה, טוב, סיים והוריד את הטלפון. אז הוא שומע, איך היה? וואו, אל תשאל. בבדיחות שלך כולם התגלגלו על הרצפה מרוב צחוק. כשדיברת את הדברי כיבושין, החתן ישב ובכה. יואי, זה יופי, איזה מרגש. אמר, טוב, באמת, ברוך השם שזה היה כל כך יפה. אבל אתם יודעים מה אני הרגשתי כשאמרתי את זה? הרגשתי בדיוק כמו בתפילה. אתה מדבר, אומר, אין לך מושג, שומעים אותך, צוחקים ממך, בוכים ממך, צוחקים עליך, צוחקים איתך, אין לך מושג מה קורה. אתה מדבר על הקיר, זה מה שאתה קורא. רבי שמעון בר יוחאי אומר, כל החיים שלי, עבדתי, ניסיתי. 12 שנה אני יושב שם בחול, ועוד שנה בחול, ואני אומר ומנסה, הצלחתי? אוהבים אותי בשמיים? הקדוש ברוך הוא שמח בי? אין לי מושג, חיים שלמים של אני לדודי, כל יוימה וחד כתירי סקטרנו בבקוד שבריחו, כל החיים שלי קשרתי את עצמי בקשר אחד לקדוש ברוך הוא. עכשיו, בשעה הזאת, לפני פטירתו בהדרזותה, ואולי צ'וקוסוי, הקדוש ברוך הוא מגיע עם פמל ישם עליו ומספר לו, כל החיים השתוקקתי עליך, אין לך מושג מה שזה עשה כל השנים האלה. יעקב אבינו נמצא בכזה מצב. בחיים הוא עובר המון המון מעברים, אין לו מושג למה, רק בסוף החיים מתגלה לו, אונו יחיה ירדים חום מצרים, אבונו יחיה הלכו גם אלוהי. הגעת לשיא של השלמות, למיטתו שלמה, לגרעין אמיתי וקדוש, גרעין אמיתי וקדוש של נפש ישראל מבוררת. ומפה והלאה, הגרעין הזה תמיד יישאר. הוא אף פעם לא יתבטל. גם אם מישהו מהצאצאים שלך יעבור מה שיעבור ויגיע לאן שיגיע, אם בסוד הגלגול, אם על ידי איסורים, בדרך כלשהי, לא ייפול צרור ארץ. ניעוטים בכברה, ולא ייפול צרור ארץ, כמו שאנחנו יודעים מפריצה, די כבר שסדוי, שמי סיודה לב, מה שמביא בשם האיש ביצר, ולא ייפול צרור ארץ, אין נפש ישראל שתובד. מאיפה זה מגיע? מיעקב אבינו ומהמסלול הזה שהוא עבר. זה הוא מגלה בסוף. וכמו שבאמת המאה של יח מסביר לנו פה, אומר, בזה העניין, אומר, יעקב היה הגדול שבאבות. אבל כשתוך כדי החיים הוא מתמודד, יש בסוד ישור עם קטע שאומר שאתה רואה שיש בית, בית זה צמצום, סוגר את עצמך במקום. אוהל זה פתוח לגמרי. נכון? אומר, אברהם אבינו עבד בדרך של התפשטות, בדרך של חסד. יצחק אבינו עבד בדרך של צמצום, בדרך של גבורה. אנחנו לא רואים שהוא קרב אנשים. אברהם בסוד ישור אומר, לא רואים שהוא קרב אנשים. אברהם אבינו אנחנו יודעים שהוא קרב, זאת הייתה העבודה שלו. הם עבדו בקווים שונים. מה עושה יעקב אבינו? הוא לא יודע מה לעשות, אז מה הוא עושה? והאיבן לו בית או למקנה הוא עשה סוכות? אז לעצמו הוא בונה בית, למקנה סוכות. בתקווה שאיכשהו אני עושה את הדבר הנכון. כי זה המהלך של יעקב אבינו, הוא לא באמת יודע בזמן שהוא עושה, אם הוא עושה נכון או לא. הוא מנסה לעשות את הכי טוב שיש. והדרך הזאת והניסיון הזה, מגיע הקדוש ברוך הוא בסוף החיים שלו, ומראה לו, בוא תראה איך שעשית הכל מושלם. זה בשלבים. השלב הראשון זה ישראל, שהוא קורא לו ישראל, שזה כבר הוא אומר לו, אתה ישר כל. השלב השני, עדיין יש עוד מעברים אחר כך. השלב השני זה כבר ירדה למצרים, זה כבר התאימו מעין עולם הבא, והשלב השלישי זה כעת לפני פטירתו. בוא נראה באמת איך הוא מגדיר את זה, המאה השילוח. הוא אומר, באמת בזה העניין היה יעקב הגדול שבאבות. הוא אומר, הוא חשב שהוא מתמודד פה עם משהו קשה, אבל למה זה הדרגה הכי גדולה? כי זאת היא מדרגה הגדולה שהשם יתברך מנהיג את האדם תמיד. וזאת הייתה תפילת דוד המלך עליו השלום. השם רואי, לא אחסר, הקדוש ברוך הוא רואה שלי. דהיינו, שלא אחסר, מה זה לא אחסר? שלא אחסיר השגחת השם יתברך עליי. ורק שיהיה רואה אותי תמיד, ובקשר בנו שלנו, תעזור לי, תראה אותי כמו רואה שמנהיג את הצון, וגם אני אכיר תמיד, שגם אני תמיד ידע, שהשם יתברך הוא רואי. כי השם יתברך בטובו מנהיג כל דבר. אבל לא תמיד האדם יודע את זה. כשבפרט אם האדם נמצא בהנהגה כזאת של השם רואי, הוא לא יודע מה הוא צריך לעשות. לא ברור לו מה הדרך הנכונה. כמה להשקיע בתפילה? איזה לעבודה לעבוד עכשיו? מה לעשות? הוא לא יודע. הוא מנסה מתוך מצב של ספק ומתוך מצב של בלבול לעשות את הכי טוב מה שאפשר. אבל הוא מסיים את העשייה שלו ובתוך הלב אין לו רוגע. הוא לא, יופי, עשיתי את הדבר הנכון. כל הכבוד לי. הוא עושה ואוכל את עצמו בפנים, מי אומר שעשיתי נכון? והשם רואי, אומר במצב כזה, האדם מחזיר פניו ואינו רוצה לצפות, לצפות לקדוש ברוך הוא ולהתפלל. ומבקש דוד המלך, ריבונו של עולם, השם רואי, לא אחסר. אומר, אם אני, בעת שהאדם מתפלל תפילה שלמה, אז תכף יענה, ויראה כי השם ברוך הוא הרואה. וזה פירוש לא אחסר, היינו שלא אחזיר פניים ממנו. דוד המלך מבקש, ריבונו של עולם, השם רואי, אתה רואה אותי, אתה לוקח אותי בדרך הנהגה כזאת, גם דוד המלך עובר דרך חיים לא פשוטה לגמרי, כן? עם כל המעברים שלו. והוא מבקש, השם רואי, ריבונו של עולם, אתה החלטת לקחת אותי בתהליך של רואה. לא כמו אברהם ויצחק, להגיד לי איך לרוץ ולתת לי לרוץ לבד, אלא יום ככה, יום ככה. התחלף, השתנה, מעברים, דברים גדולים, דברים קטנים. בלגן, יוצר הכל הוא, בכל מיני מצבים, שמיים וארץ יעברו עליי. ריבונו של עולם, השם רואי, לא אחסר, שאני אף פעם לא אשכח אותך, שאני אף פעם לא יחסר לי התובנה הזאת שלא אחזיר פניי ממנו. בסוף זה מתגלה, לפני שאנחנו רואים את ההתגלות של הסוף של ויקרא יעקב אל בניו, נראה בחלק ב' במאה השילוח, איך שהוא כותב את הדבר הזה, הוא אומר על הפסוק, הושיע את עמך וברך את נחלתך, וראם ונעשיהם עד העולם. אז הוא אומר שיש פה, בפסוק הזה, יש שלושה דברים שאדם צריך לברר את עצמו בהם. אומר, זה נאמר נגד מעשה ומחשבה ורצון. כן? מעשה ומחשבה ורצון, שאפילו אם האדם נקי כפיים ממעשה, נקי כפיים זה בידיים, שהידיים שלו נקיות. ובר, בר ליבב, לב נקי, זה ממחשבה, המחשבה שלו נקייה. אומר, עוד נצרך לסייעתא, עדיין צריך סייעתא דשמיא על הרצון, שהרצון יהיה מבורר כמו שצריך. כי זה, אומר, הנקודה של הבירור ברצון, הוא אף בצדיקי עולם צריכים רחמים לבעל יעלה על רצונם, רק לרצון השם יתברך. אומר, יש בן אדם, הרצון הוא לא טוב, אבל מה? הוא מתגבר על עצמו. למרות שהוא רוצה לעשות משהו רע, הוא מתגבר על עצמו ועושה רק טוב. בסדר? הוא עושה רק טוב במחשבה, הוא עושה רק טוב ברצון, הוא עושה רק טוב במעשים. בסדר, האדם יכול לחשוב דברים רעים והוא לא עושה אותם. האדם יכול לרצות להזיק למישהו ולהתגבר על עצמו, ולא, להסיט את המחשבה לכיוון אחר. זה נקי, זה בר ליבב, אבל הרצון זה סיפור בפני עצמו. מגיד הכתיב, ופה נדרש מהאדם להגיע למדרגה הזאת, דע את אלוקי אביך, הצוואה של דוד המלך לשלמה בנו, כן, זה הפטרת ויחי, אבל זה בפסוקים בדברי הימים, ואתה שלמה בני, דע את אלוקי אביך, ועובדהו, זה עבודה למעשה, איך תעשה את העבודה? בלב שלם ובנפש חפצה. לב שלם זה מחשבה נקייה. נפש חפצה זה רצון. להגיע לרצון טוב, זה צריך רחמים גדולים, אפילו הצדיקים הכי גדולים. וזה האלוקים הרואה אותי מעודי. הקדוש ברוך הוא שרואה אותי, הראייה, זה הרצון הזה. כמו שכתוב אמונה, שהוא מבקש, שהוא מבקש, הוא ראה ונעשה מהדבר, מה הבקשה שלו? הוא ראה אמונה שהשם יתברך ישים ברצון ליבי שהכיר שאני כגמול עלי אמו. זאת אומרת, דווקא בדרגה הגבוהה הזאת של ראייה, זה לא מספיק המעשים ולא מספיק המחשבות. שם המאבק קורה ברובד הפנימי מאוד של הרצון. כשהאדם מכיר בזה שאני כגמול עלי אמו, כי יוצר הכל הוא, עלת ענם עובד סבריים ממבוריי, הדרגה של יעקב אבינו, וכדכתיב השם רואי לא אחסר שהכיר בכל רגע שהשם יתברך רואה אותו, שחסד השם תמיד לנגד עיניו, הקדוש ברוך הוא מוביל אותי, למרות שאני לא מבין איך ומה ולמה. וזה הגואל אותי מכל רע שלא יקרב בעולי, הוא יברך את הנערים ויתגול הרוב בקרב הארץ, וזהו פירוש וראם ונשאים עד העולם, כמו שכתוב, והיו עיניי וליבי שם כל הימים, הושיע איתמך במעשים, וברך את נחלתך בלבבות ובמחשבות, וראם ונשאים עד העולם, תראה אותם ותנהל אותם בצורה הנכונה. זאת בעצם הברכה של יעקב אבינו. עכשיו, איפה יעקב אבינו זוכה? אומר המאה שילוח, זה בקטע הראשון בחלק ב', אומר, בזה הסדרה, ויחי יעקב, כתוב עיקר החיים של יעקב אבינו, כן? עיקר החיים שלו, המשכת החיים שלו. עכשיו, המשכת החיים שלו, אולי באמת נראה את הקטע במאה שילוח, ויחי חלק א', הקטע הראשון, אין מה לעשות. האמת היא שאנחנו לא מביאים אפילו אפס קצהו. יש עוד הרבה במאה שילוח על יעקב, וצריך לחבר את כל הדברים יחד, אבל יש רק כמה נקודות. ויחי יעקב בחלק א', הוא כותב בחלק א', הקטע הראשון. אומר, איתה במסכת אבות, אם אין בינה, אין דעת. בסדר? אם אין בינה, אין דעת. מה זה אין בינה, אין דעת? אז איך שהוא מבין פה, בינה ודעת, תסתכלו שם במפרשים של המשנה, באבות פרק ג' משנה י"ז, ויש שם רמב"ם מעניין גם, אבל מה שהוא מבין כאן זה כמו שהבאנו מקודם מהגאון מווילנה, מה זה דעת, אז יש לך חוכמה, שזה הטיפה רעיון במופשט, ואז הרעיון עובר אל הבינה, והבינה מעכלת את הרעיון הזה. איך? על ידי שהיא שואלת עליו שאלות. רגע, מה זה באמת ככה? איך זה עובד? ולמה? וכל מיני שאלות. על ידי השאלות האלה הדבר נבנה. להבין דבר מתוך דבר. זה הבינה, זה הבניין של הדברים. זה כמו פשוט לקחת טיפה קטנה ולבנות ממנה עולם שלם, ילד שלם, שנוצר. והם הבנים, כן, זה אימו, לכן זה מכונה גם בבחינה הזאת. דיברנו על זה בעבר כמה פעמים, גם בדברי הזוהר, שנמצא במויר עיניים, פרשת והלא יסחו, ועוד, איך הדרך הזאת, איך זה עובד, ונהר יוצא מעדן להשקוט את הגן, ומשם ייפרד ועל ארבע ראשים, דברי הזוהר הנפלאים על הצורה, איך שהדברים עובדים. פישון גיחון, פישון זה החוכמה, פישו אינה לוחויס, וגיחון זה להגיח, כי יגיח ירדן לפיו, בנגיחה, בלהקשות על זה. אבל תוך כדי הנגיחות האלה, תוך כדי לשאול על הדבר, אתה רואה איזה משהו, מילה בגמרא, אתה רואה משהו בתוספות, ואז זה ידיעה, זה חוכמה, ואז אתה לוקח ומתחיל לשאול את זה, אתה לא מבין את זה, ואתה שואל מפה ושואל משם ומנסה להבין ולומד את זה עוד פעם. וזה הבינה, וככה דברים נבנים, ותוך כדי נוצר חיבור רגשי, נוצר חיבור בנפש אל הדבר. זה כבר לא רק ידיעה חיצונית, זה כבר נהיה אתה בעצמך על ידי העמל והיגיעה והשאלות והתשובות, זה נהיה חלק ממני. ואז זה נהיה בינה ליבה ובה הלב מבין. הבנת הלב, תובנת הלב, שזה גם מתחבר אצלנו, מוח ללב, מוח לשכל, לב הרגש של הדברים, ומשם זה מגיע אל הדעת. הדעת זה כבר יישום, האפשרות לקחת את זה, ומהלב, כאילו אדם מתפשט אל האיברים, וזה הופך להיות משהו מעשי שאפשר לחיות ולהתנהל איתו. אומרת המשנה, אם אין בינה, אין דעת, אם אין דעת, אין בינה. בסדר? יכול להיות דעת, שאדם, הפרטים הוא עושה נכון, אבל אם אין לו בינה, אין לו את ההבנה הפנימית, את החיבור הפנימי לדברים, אז הוא עושה מעשים חיצוניים, והוא גם אין לו באמת את הדבר. ואותו דבר, גם אם יש אדם שיש לו בינה, אבל אין לו דעת, הוא לא מצליח ליישם, הוא לא מצליח לקחת את התובנות שיש לו, ולהוריד אותם למעשה, לפרט אותם, כן? הרבה פעמים, אם זה בלימוד, דינים או אוילים, תכלס, מה יוצא מהסוגיה? תגיד לי נפקמינה, כאילו, מה אתה, מה, היית יכול לעשות עם זה משהו שיש לך איזה משהו מופשט שלא בדיוק מחייב. זה לא, זאת לא צורת הלימוד. צורת לימוד חייבת להגיע אל משהו שמאוד מוגדר וברור. עוד פעם, חזון איש אמר שלא הכל חייב להיות מוגדר וברור. יש דברים שמוגדר וברור לי מה אני מבין, ומוגדר וברור לי מה אני לא מבין. אבל סדר בסוגיה, ולהוריד את הדברים אל הפרטים. אומר האיש ביצור, בוא נראה את הלשון שלו, אומר, אין בינה, אין דעת, יש דעת ובינה. אומר, בינה היינו הכללים של דברי תורה. בסדר? הרעיונות. היינו טעמי הדברים. אומר, כמו שנמצא כמה פעמים, בלשון משנה, יש לך, זה הכלל, כן? אז זאת אומרת, המשנה אומרת כמה הלכות, ואז היא אומרת, זה הכלל שכל משהו כזה זה כך, וכל משהו כזה זה כך. בדרך כלל, הגמרא במקרה כזה, מה אומרת? אין לנו פה רק כלל שכולל את מה שכבר כתוב, אלא זה בא לרבות גם דברים שלא כתובים שדומים אל הכלל הזה. אז זה הכלל, ועל ידי הכלל יוודע לאדם כמה פרטים. זאת אומרת, אדם שלא הבין את הכלל, יישאר עם צ'קליסט של 30 פעולות שצריך לעשות. אבל כשנותנים לו תפקיד, תנקה את הבית, ואז אמרו לו, תאסוף את הסמרטוטים, תשים את הכביסה במקום, זה מה שהוא יעשה. אבל על השולחן הוא ישאיר הרמה של תישויים מלוכלכים, כי זה לא אמרו לו. כי הוא לא הבין את העיקרון, לא הבין מה רוצים ממנו. הוא חשב שאומרים לו, את זה תוזיז, את העציץ תפנה, את הספר תשים במקום. אמרו לך משהו, אמרו לך מתוך הפרטים שאמרו לך, אמרו לך יסוד, הבנה. וההבנה היא שהבית יהיה מסודר ונקי לשבת. ומסודר ונקי לשבת זה לא כולל תישויים מלוכלכים על השולחן. אבל אם הוא לא קולט את הבינה של הדברים, הוא נשאר תפוס בפרטים של הדעת, פשוט לא קולט את העניין. וזה בכל חלקי החיים, דוגמאות מיותרות. ודעת, היינו הפרטים. וזה פירוש, אם אין בינה, אין דעת, היינו, אם אין האדם יודע הכלל שהוא טעם הדבר, אינו יכול לדעת הפרט. כי מפרט אחד לא יוודא פרט השני, ואז ממילא הוא יחסיר פרטים, והם יכולים להיות פרטים מאוד קריטיים. וזה אגב קורה גם בקיום מצוות ולימוד תורה. בסדר? האדם יכול לקחת מצוות והוא תופס אותם כפרטים בודדים וכל פרט הוא עושה בצורה מושלמת. אז אם יש באמת חמור שקורע תחת מסעו, הוא מחפש והוא רודף מצוות. אז אם הוא ימצא חמור רובץ תחת מסעו, ברור שהוא ילך ויעזור לו. מה פירוש? הקם תקים עמו. אבל לראות בן אדם שסוחב סלים והכל, רגע, הוא לא זוכר, יש איזה רשב"א אולי שגם בן אדם יש מצווה של עזוב תעזוב עמו, שלא, הוא לא בטוח. אבל את העיקרון הוא לא קלט. הוא יכול לתת צדקה, אבל להבין שיש פה לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון. מה זה לא תאמץ את לבבך? מה זה בעצם אומר לאדם? איפה, איך התורה רוצה שנראה? איך התורה רוצה לראות אדם? מה זה אדם? עם רחמים, עם חמלה, עם יחס של טוב לאחרים? לא, אז הוא יכול להיות בן אדם שהוא פרטי ההלכות שכתובות ושנאמרו, זה הוא יודע ואת זה הוא מקיים. אבל אם אין בינה, בסדר? זה, אין לו את החלק הזה של ההבנה של הדברים, חסר לו כל הדבר בעצמו, כן? הידיעה של הפרטים מחייבת, כן? מחייבת בינה פנימית, ומתוך הבינה יתווספו גם פרטים חדשים, אקטואליים, בדיוק כמו הרמת טישו על השולחן. אז הוא ידע גם את הדברים האלה, כי אני ידע את כל הדברים האלה. מה אתה אומר?
זה
גמרא מתוכן.
שמה? שמואל עזר לאדם להתאים
על החמור.
על עצמו.
אז יופי, אז יש לך גמור במציא הדף למד שהגמור אומרת לך גם, נכון? שרבי שמואל עזר לאדם להתאים על עצמו מסע. אז הנה, יש לך אז אויבתא אז אויבאימו גם בבני אדם. יופי, אז את זה מצאנו שכתוב. אבל גם אם זה, אבל מה קורה עם דברים שלא כתובים, או שלא כתוב, או ש... בדיוק זה מה שרבי שמואל אמר. ממה שכתוב עוז רבתא עזב אימו, שמדברים גם על מקרה של אדם, ולא רק על מקרה של חמור. מצד שני, יש לך את אותו דבר עם ידיעת הפרטים. וכן להפך, אם אין דעת, אין בינה, היינו, אם תמצא לומר אידע הכלל, ולא אצטרך ללמוד הפרט... בן אדם שהוא מחובר לרעיונות, הוא יודע רק את הכללים. אבל תכלס, לחיות עם הפרטים וקיום של הפרטים, על זה אמרו, אם אין דעת, היינו שלא יהיו מסודרים אצלך הפרטים, לא תדע שורש הכלל לעמיתו איך יוכל להסתעף. יחסר לו בהבנת הכלל. וזה בלימוד אפשר לראות את זה בצורה מאוד ברורה, כן? אדם שלומד, אבל חסר לו הידיעה של הפרטים בסוגיה. אז מה קורה אז? אין לו אפשרות להבין את הכלל. גם אם הוא יבין משהו שהוא ינסה לצאת כלל מהפרטים שהוא יודע, אבל אם לא הפרטים המלאים, יצא לו כלל מעוות, יצא לו כלל לא נכון. וכך זה גם בחיים, אדם שמקיים את הפרטים, את כל הפרטים, מעיין בהם, מעמיק בהם, הוא יכול להבין את הכלל. בתורה ובמצוות ובחיים יש לנו, אם אין דעת, אין בינה. אם אין בינה, אין דעת. חייבים שילוב של שתי הדברים יחד. מצד אחד לתפוס את הדברים במיקרו, ומצד שני במקרו, בדיוק כן את הגדול ואת הקטן, ולהכליל את כולם יחד. עכשיו, זה קורה אצל יעקב אבינו. בוא נראה חמי השילוח לומד את זה. נו, וזהו, ויחי יעקב בארץ מצרים. ויחי. מה זה ויחי? ויחי אומר הימי השילוח, היינו שורש החיים, והוא הכלל של כל דבר. למה? כי ויחי כאן הכוונה, כמו שרבי סיינקה מסביר באות ה', בראשיס, שויחי זה חי, וחי זה חי כל הזמן ברצף. לא להינתק מהקדוש ברוך הוא אפילו לרגע. ויעקב זכה, כשהוא היה בארץ מצרים, שאיתו הקדוש ברוך הוא מעין עולם הבא, הוא היה ברור לו, המטרה, הכלל של כל הדברים, החי, הקשר לקדוש ברוך הוא, גילוי כבוד שמיים על ידי המעשים, בצורה ברורה לגמרי. כל חייו היו פרוסים בפניו, ואיך שכל רגע וכל דבר הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך הדבר הזה. אבל לא רק הפרטים הגדולים, הישראל, אלא ויחי יעקב בארץ מצרים. מה זה יעקב? יעקב זה, עוד פעם, הקטן, הדל, העקב, כן, ויעקבני זה פעמיים, ההתמודדויות עם הדברים הקטנים בעולם, ויעקב היינו דעת הוא הפרט. עם הפרטים, כי יעקב מכונה נגד זה רמפין. היינו, שהשם יתברך משגיח על כל פרט, על כל דברים הנצרכים, לא אפילו קטן שבקטנים. את זה יעקב רבינו רואה במצרים. ויחי יעקב, הוא רואה את המשכת כוח החיים בכל הפרטים הקטנים. זאת ההתמודדות של יעקב כל החיים שלו? שהוא מתעסק עם המון המון פרטים קטנים, שאי אפשר במבט הראשון לראות בהם איך כבוד השם מתגלה? בניגוד לאברהם ויצחק שעובדים בדרך יפה ומסודרת וברורה, והוא עובר את כל המעברים האלה במעט ורעים, ועכשיו כשהוא מגיע למצרים הקדוש ברוך הוא מגלה לו ויחי יעקב, הוא מגלה לו את כוח החיים בארץ מצרים, בדרגה הנמוכה ביותר, בערוות הארץ, 17 שנה, 17 זה שם הוויה במספר קטן, כמו שנעמלי מלך כותב בפרשת וישב, כן? זה לא בגדלות אלא בקטנות, גדלות זה חבב, בקטנות זה יוזיין, 17 שנה, שם בתוך הקטנות ובתוך ההתמודדות, הקדוש ברוך הוא מגלה שויחי יעקב, ומתוך זה ניצב בית יעקב, וכל זרע יעקב קשורים לקדוש ברוך הוא בדבר הזה. הפצוריק בעוד בית בפריצה לכל הפרשה, מעריך בזה אולי בלי נדר למסור על זה שיעור נפרד, על העניין הזה של יעקב בארץ מצרים, ששם אפילו עמי הארץ הכי רחוקים, מתגלה החלק שהם גם כן קשורים לתורה וקשורים לקדושה. השלמות של הבירור, קורה בברכות של יעקב לבנה. נראה את זה במאה השילוח בחלק ב' בקטע הראשון בפרשה. הוא אומר, בזה הסדרה כתוב עיקר החיים של יעקב אבינו. אומר, כמו שכתוב אחר כן, יקבצו ושימעו בני יעקב ושימעו אל ישראל אביכם. אומר למה? יעקב אבינו היה כל ימיו, היה מצפה בכל פרטיו ומעשיו לידע מהו אצל בוראו. כל החיים של יעקב אבינו, כמו שאמרנו, עברו בהמתנה. כל ימיו היה מצפה בכל פרטיו ומעשיו לידע מהו אצל בורו. ואיזו ברכה וקדושת השם יישאר אחריו השערה קיימת להיות נקרא על שמו. מה יישאר מכל מה שהוא עשה? מה אני עשיתי בחיים? מה יצרתי בחיים שלי? אם יש קו, אברהם חסד, יצחק גבורה. קווים ברורים, אני יודע גם מה אני אשאיר אחריי. אבל עם כל החיים שלי קפצתי מימין לשמאל, משמאל לימין וניסיתי לעשות הכי טוב... אין לי אפילו קו ברור מה עשיתי בחיים שלי, מה עשיתי בחיים, מה אני משאיר אחריי, הצלחתי, מה אני אצל הקדוש ברוך הוא. ויען שהשם יתברך כך דרכו להודיע לאדם שכרו ופעולותיו, כדי יסב המדרש, קדומך רבבוהו, לפני שרבבוהו נפטר, אחזו ליוד ג' נערי הפרסמון, הראו לו שהוא הולך לקבל 13 נערי הפרסמון, לכן, גם ליעקב אבינו הקדוש ברוך הוא מגלה לו, ויקבצם יחד שבטי ישראל, ובאו אל יעקב שיברכם... מה הקדוש ברוך הוא גורם? אמרו כולם שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, כדי זה בגמור הפסוחים נמבוא במד א', ומקודם לא סידרו ביניהם מה שיאמרו, רק ששרתה עליהם רוח הקודש שכיוונו לדבר אחד, ובזה שהקדוש ברוך הוא גורם נס כזה, שכל השבטים יחד יגידו שמע ישראל, ובזה הראה השם יתברך ליעקב תעלומות ליבו כל ימי חייו. הקדוש ברוך הוא מגלה לו מה אתה היית כל החיים שלך? למה? כי תעלומות לב האדם נתראה ביוצאי חלציו שעל ידם נתגלה מחשבותיו. אגב, היסוד הזה נמצא הרבה ברב צודק, דבר צדק, בפריצה לקפוש אז בו יסבייס, וגר, המשלך עצמו, במשנה בעידוי יסו כותב את זה, הרצונות הפנימיים של האדם מתגלים בילדים שלו. בסדר? וטוב, זו שיחה נפרדת, באמת יש הרבה מה לדבר על זה. אומר אז, הקדוש ברוך הוא מראה ליעקב אבינו סוף חייו, הנה תראה מה עשית כל החיים. 12 ילדים, כל אחד בכיוון אחר, זה כהן, זה לוי, זה לוחם, זה כולם, איש אשר כברכתו ברך אותם, אבל כולם, כשכל אחד הולך לכיוון אחר מהי"ב גבולי אלכסון, שזה השבטים, ובי"ב גבולי אלכסון, זה נקרא י"ב גבולי אלכסון, כי כל אחד מנוגד לשני, הפינה הדרום-מזרח, עליון, כן, מעלה, מזרח, מנוגדת לחלוטין ממטה מערב. ובדיוק ככה, דרום מזרח הוא בדיוק הפוך מצפון מערב. וככה כל הגבולי האלכסון הם לגמרי הפוכים. אבל כולם יחד יוצרים את ה-13. את הדבר בעצמו. הם לא כל אחד בכיוון אחר. הם כולם יחידה אחת, קובייה אחת, מרחב אחד. זה הרי י"ב גבולי האלכסון. ופה מגיע יעקב, בסוף חייו, והקדוש ברוך הוא מגלה לו, הנה מה עשית כל חייך. יצרת מרחב שלם, מלא, עם כל קצוות הכי גדולים, שכולם יחד מכריזים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. יצרת אחדות. ואת זה יצרת במסלול כל כך מפותל, שהגיע לכל כך הרבה קצוות, וכל כך הרבה פינות, ובכל מקום בחרת נכון. והבחירה הנכונה שלך, בכל החיים, בכל כך הרבה פינות, וכל כך הרבה היזרקויות מקצה לקצה, זה מה שיצר את היופי הנפלא הזה, את היצירת אמנות הבלתי נתפסת הזאת. אומר, לכן הראה לו השם יתברך. כי אחדות השם יתברך, בתוך כל כך הרבה דברים שנראים כנפרדים, יתקרא על שם יעקב אבינו. זה שלך, את זה עשית בחיים שלך. אחדות השם בעולם זה יעקב אבינו. כדי איסה בזוהר הקודש, ועסכן על ריסה מחגים אל עמד א', שמה ישראל, השם אלוקינו, השם יחוד, שמה ישראל, ישראל סובה. כשאנחנו באים להגיד שמה ישראל, הדרך שלנו לחיות בתוך עולם חומרי, עולם שונה, לעבור מצוקות, צמצומים, ולהכריז שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, יש פה אחד סבייה, ולכן אין רע בעולם, כמו שהגמור בפסוחים עם תסום אומרת, נכון? גמור אומרת שהדין האחת אליו יחדו, אלא שהיום אומרים ברוך דיין האמס ולא ברוך הטבע המיטיב. חסר באחד סבייה, אבל אחד סבייה זה שכל דבר הוא הטבע המיטיב. על שם מי זה נקרא? יעקב אבינו. עבר מעט ורואים, חיים לא פשוטים, ובכל מקום הוא בחר בתו וגילה את יויצר הכל הוא, וכך נוצר מציאות של עם ישראל, ששמע ישראל, וכמו שהצידי שורים כותב בתיקון הנפש, שנתפס בצוף כיס וחסידים, שאוסף את עצמו, ואוסף את כל מה שקרה, משמע, כן, כמו, והוא ישמיעינו ברחמוב שייניס לעיני כל חי, וישמע שאול את העם, כן, לאסוף את כולם יחד, ואוסף את כל הכוחות, אוסף את כל המציאות יחד, השם אלוקינו, השם יכול, הכל זה הקדוש ברוך הוא, והכל זה טוב, והכל הולך למקום של גאולה שלמה. והכוח הזה זה הכוח האחדות של יעקב אבינו. וכששמע יעקב אבינו אחדות השם יתברך מפיהם, שמח מאוד ואמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. גיליתי את הקדוש ברוך הוא בעולם. גיליתי את מלכותו בייחוד את התואר. גיליתי את יחותו בעולם ועד, בזמן ומקום, את מלכות השם. מלכות היא נפרדת, כן? חיים ולושנה מדבר על זה בהרחבה בנפש החיים, אבל אתה מדבר על זה הרבה. שמע ישראל השם נקרא השם אחד, זה ייחוד אלוהי, אין מציאות, יש רק הקדוש ברוך הוא. ושברוך שם כבוד מלכותו, כל הפסוק הזה הוא ברוך ריבוי. שם, אם יש שם זה משהו בעולם שלנו שאפשר לתפוס. כבוד, כבוד שייך רק מנפרדים. מלכוסוי, מלכוס, מלכוס קיימת אין מלך ולא עם. לאוילום ועד, כן, זמן ומקום. יש, ברוך שם כבוד מלכותו לאוילום ועד, זה מציאות של גילוי כבוד יתברך בעולם הזה. זה מה שיעקב אבינו אומר. שמע ישראל השם נקרא, כל החיים שלי היו עזרי מעין השם, אוי זה שומעי ואורץ. לחבר ייחוד אלוהי וייחוד את התואר. זה עשיתי בחיים. וזה שאיסה בגין מורה, יעקב אבינו לא ימייס. כי זה היה עיקר החיים שלו. שיקיר כל אדם אחדוס השם יזבורך. זה היה כל החיים שלו, וזה ויחי יעקב. ומזרי בחיים, אפו בחיים, ויעקב אבינו עדיין קיים, צורתו נחקק בכיס יעקב אויד, כי איסה בזה הרחודש, יעקב אבינו לא ימייס, והקדוש ישבורך הוא חוסים לי בגוי קורס היקירי. הקדוש ברוך הוא קבע אותו בכיסא הכבוד, בכיסא יקורי, ולכן הוא נמצא שם, והטיפה הזאת של חיים שהוא קיבל, נשארת, קיימת לנצח נצחים. דווקא בגלל שהוא קיבל טיפה כזאת של חיים, של גילוי, הגילוי הזה נשאר קיים, ויש עוד כמה שתיק לחומי השילוח על העניין הזה, אבל לא נכנס לזה. הכוח הזה נשאר קבוע בלב האדם, הטיפה חיים שנקבע בלב יעקב אבינו, זה מסוף רגליו אל המיטה בחלק א', נקבע בלב יעקב אבינו, בעת אשר נטף בו השם יתברך, את הטיפה הזאת, טיפה חיים מעין עולם הבא, זה לא מת, זה לא השתנה במותו, הוא אומר, נשאר בו קבוע גם אחר כך, לא ייתכן לאמר בו לשון מיטה. רק האדם שפושט מלבושה ולובש בגדים אחרים, אז ייבקע, כשחר אורך ייבקע אותיות יעקב, וגם אותיות קבוע והובן, והכוח הזה שנהיה מציאוס קיימת בעולם, של יעקב, והיעקב הזה, שמתפשט את זה, כל הילדים שלו, שנמצאים בי"ד גבולי אלכסון, ובכל השישים ריבוי, כמו שראינו בסוד ישורים בשבת חול המועד סוכות, והשישים ריבוי ירדו איתו ועולים איתו, כולם נשארים בקדושה, ויעבור מה שיעבור ועובר מה שעובר, עדיין כולם יחזרו, מה הוא בחיים, אבזרו בחיים. גם הם כולם קשורים לידיעה הפנימית הזאת, שיעקב אבינו קבע בקביעות בלבבות של כולנו, ונזכה בעזרת השם, שעוז יבוקע כשחר ירחו, בישועתם של ישראל וגילוי כבודם לעתיד בקרוב במהרה בימינו.